שלום וברכה. ובכן, זה יום גדול. יום גדול. למה? איך אני יודע? חוזרים ללימוד. זה יום גדול.
טוב.
כמובן, מה איזה שאלה? ובכן, קהל קדוש, אנחנו בעמוד 66. בספר לנבוכי הדור. כן, זה ספר קדוש, ברור. טוב. מה אתה אומר? לחזור לפסקה הקודמת? טוב, בסדר. כן, מה ש... נזכיר בעמוד 65, הפסקה הקודמת, בקצרה. הרב עושה כאן בתחום קצת עזוב של היהדות, זה תחום טעמי המצוות. בדרך כלל עוסקים ביהדות בהרבה מאוד דברים, טעמי המצוות זה תחום מוזנח. הרב מקונן על זה, כתב הרבה על טעמי המצוות, לא עזר, גם היום אף אחד לא עוסק בטעמי המצוות, לפחות לא באופן שיטתי. וזה חבל, כי אנחנו עושים הרבה דברים, והיינו רוצים להבין למה אנחנו עושים אותם. עכשיו, יש גם מגמות מוסריות שעולות בעולם, שלכאורה אינן כלולות בתורה, כגון למשל, הצמחונות. צמחונות, האידיאולוגית הכוונה, לא הבריאותית, אומרת, זה לא בסדר, זה לא מוסרי, להרוג בעלי חיים רק בגלל שאני רוצה סטייק. זה לא, לא בסדר. ולא הבריאותית. יש אנשים שאומרים, זה לא בריא לאכול בשר. בסדר, זה כבר שאלה רפואית. אבל יש גם טענה אידיאולוגית, אידיאולוגית מוסרית, אתית. זה לא יפה להרוג בעלי חיים. בתורה יש הלכות שחיטה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יבלור. אז אם כך, אם יש הלכות שחיטה, האם זה מסתדר? אז הרב נכנס כאן לשורה של הלכות שקשורות להמתת בעלי חיים, והוא מראה שכל זה חינוך לקראת הצמחון. כן? זה הצורה, זה השיטה שלו. גם בספר הזה, גם בעוד מאמרים, הרב הנזיר זצ"ל ליקט מכתבי הרב את כל ה... או הרבה פסקאות שעוסקות בצמחונות. הוא הוציא מזה חוברת, חזון הצמחונות והשלום. כן, זה צורה מסוימת של הדגשה של רעיונות מסוימים בכתבי הרב קוק. אפשר גם ללכת בכיוון קצת שונה. יש מאמר של הרב צבי יהודה קוק שהולך בכיוון שונה. אבל לא משנה, כאן... הרב מסביר מדוע התורה התירה שחיטה. אז בואו נקרא בעמוד 65. והנה, אין ספק בדבר שאם היה איסור הריגת בעלי חיים נהוג אצל בני אדם לעת עתה, שאין המצב המוסרי מתוקן, היה הדבר גורם תקלות רבות. כלומר, האדם איננו מוסרי, לפחות לא מוסרי בשלמות. יש יצר של שפיכות דמים, אנשים אוהבים, תודה רבה, אנשים אוהבים להרוג אחד את השני, זה מצער, אבל זאת מציאות. אומר הרב, אם היה איסור לא תרצח חל גם על בעלי חיים, התוצאה הייתה גרועה מאוד. למה? התאווה הבהמית לאכול בשר, כשהייתה מתגברת, לא הייתה אז מבחנת בין אדם לבהמה. כי קודם כל יש תאווה, לא רק של שפיכות דמים, יש תאווה לאכול. ואם כבר אני רוצה לאכול בשר, מה זה משנה אם זה בשר אדם או בשר בהמה? כן? אם היה איסור גורף, אדם כבר לא היה מבחין בשעת נפילתו המוסרית בין אכילת אדם לאכילת בהמה. כיוון שעל כל פנים, הכל היה עושה בדרך איסור, ואכילת אדם הייתה אז חזון מתמיד מאוד. כן? יש קניבלים בעולם, אבל זו תופעה שולית יחסית ביחס להתפתחות האנושית, הרב זוקף את העובדה שהקניבליזם הוא שולי, בין היתר לעובדה, לקושר את זה לעובדה שיש היתר של שחיטת בעלי חיים. אין לך כיסא? וואו, זה חמור מאוד. הנה, יש שם אחד, אני רואה. איך שאתם רוצים. טוב, יש פה גם, אני רואה. טוב, איך שאתה רוצה. אתה רוצה שאני אפנה לתורם שיתרום כיסאות למכון מאיר? טוב. כן, טוב, בסדר. בואו נמשיך. גם כל זמן שאין ההכרה המוסרית, אני כאן בעמוד 66, כל זמן שאין ההכרה המוסרית עומדת במצב הברור, כל זמן שלא הגענו למידה הזאת שהובטחנו עליה ונתתי תורתי בקרבם ועל רוח ליבם מכתובנה. דהיינו שהמוסריות תהיה מורגשת בכל זוהרה בלב בני אדם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם כי כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולם. ומהו דעת השם? כבר לימדנו הנביא כי אם בזאת תתעלל המתעלל תשכל וידוע אותי כי אני השם עוזי חסד משפט וצדקה בארץ כי בלך אבזינו בהשם. הרי המוסר הטבעי ברוחב מובנו הוא הנה הוא דעת השם באמת. וכל זמן שאדם צריך למלמדים, הוא צריך למלמדים מן החוץ אל חובת המוסר והיושר האנושי, הוא צריך גם כן לשמירה, לשמירות וסייגים רבים שלא יתקלקלו אצלו סדר הנהגתו, גם שיהיה מוכשר לקבל הדרכה נאותה ורצויה. טוב, הבנתם את הפסקה? היא כתובה בשפה פשוטה, אבל זה קצת ארוך. אז בואו נפרק קצת את מה שהרב אומר. יש, זה חוזר לנושא שהרב מדבר עליו הרבה, הביקורת של ניטשה נגד המוסר והדת. מה הביקורת של ניטשה נגד המוסר והדת? שהמוסר והדת מחופפים את קומתו של האדם. או כמו האמירה המצויה ברחוב החילוני, מה פתאום אתה מתערב לי בחיים? זה הטענה. הטענה הזאת היא טענה מוסרית. כלומר, אם אתה אומר לי מה לעשות, אתה פוגע בכל מלוא שיעור הקומה שלי. זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות הרבנים, זה יכול להיות חוקי הכנסת, זה יכול להיות כל דבר. כן? זאת אומרת, בעצם האנרכיזם האידיאולוגי, הוא בא לומר שהאדם הוא זה שקובע את גורלו. עכשיו, יש פה בעיה, כולנו מבינים שאם כל אדם יעשה כל מה שהוא רוצה, יהיה פה נורא והיום. כי האדם הוא יצור ברברי. איך אומרים? אדם לאדם זאב. והפסיכואנליזה ביררה את זה היטב, שכל אדם, באופן טבעי, הוא רוצה להשחית. זה היצר הטבעי של האדם, להשחית. לכן, לא הייתה ברירה לחברה האנושית, אלא לחוקק חוקים. באותה המידה, גם התורה נתנה מצוות. כל הדברים האלה מנקזים את האנרגיות שלנו למקומות חיוביים. אבל זה בעיה. זה לא בסדר. זה לא בסדר שהאדם נמצא במצב שפל כזה שצריך להגיד לו מה לעשות. ברור? טוב. מה? זה הטענה האמיתית. כלומר, ניטשה אומר את זה, אני לומר את האמת, גם אני אומר את זה. אבל לא רק אני. היהדות אומרת את זה. כלומר, יש ביטוי מעניין מאוד בגמרא, במסכת יבמות, עתידות מצוות להיבטל. מה זה עתידות מצוות? אז יהיה מותר לשחוט בני אדם, לאנוס, לגנוב, זה יהיה מותר? זאת אומרת, עתידות מצוות להיבטל. הכוונה היא, הם כבר לא יהיו מצוות. זה יהיה כל כך מופנם בנפש האדם, שלא נצטרך לקרוא לזה מצוות. זה כמו שהזוהר אומר, שיש תרייג פיקודין, ויש תרייג עיתין. זה אותם מעשים. אבל אתה יכול לקחת את המצוות בתור ציוויים, תרייג פיקודין, ואז עולה הטענה המוסרית, למה אתה אומר לי, מה אתה כופה עליי אורח חיים מסוים? ויש תרייג עיתין, המצוות הן עצות. ניקח לדוגמה, יש פסוק בפרשת עקב, ואכלת ושבעת, וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. איך להבין את הפסוק הזה? וברכת את השם אלוהיך, במונה המצוות אומרים, מצוות ברכת המזון. אכלת, יש לך מצווה, כתוב בשולחן ערוך, מצווה לברך. מה פתאום? הרי לא כתוב, צו את בני ישראל ואמרת עליהם לברך. לא כתוב. כתוב, ואכלת ושבעת. אולי גם לאכול ולסבוע זה מצווה? אין מצווה בתרי"ג מצוות לאכול. אין מצווה כזאת. אם אני רוצה לא לאכול, לא, אני לא עבריין. בסדר? אז מה? לא. איפה ראית? בסדר, אבל זה לא אנחנו. בסדר, זה שאלה בפני עצמה. אבל, ואכלת וסברת, זה רשות. אז למה הוא וירחת, זה לא רשות? מבחינת המבנה הדקדוקי של הפועל, זה אותו הדבר. לכן אפשר להבין את זה ככה. ואכלת וסברת, איך ייתכן שהשם האכיל אותך, ואתה סבע ולא תברך? זאת תנועה מוסרית מתבקשת. ואכלת וסברת, ברור שהוא וירחת. זאת אומרת, זה שהתורה מנוסחת באופן שאנחנו קוראים בה את הביטויים כציוויים, זה בגלל הידרדרות האדם. אבל אם האדם היה נעלה מבחינה מוסרית, הוא היה מברך ברכת המזון, לא בגלל שזה מצווה בשולחן אורך, אלא בגלל שהוא רוצה. בסדר? עכשיו, אומר הרב, שלעתיד לבוא, כן, הוא מתבסס על פסוקים בירמיהו הנביא, ירמיהו למד א', שאומר שבאמת כל זה יתבטל. הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. מה זה החזיקי בידם? העברתי את הזקנה, את הכביש, בעל כורחה. נכון? כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כפיתי עליכם דבר טוב. אם אתה כופה עליי דבר, שאני יודע שהוא טוב, אבל אתה כופה עליי, התגובה היא, אני דוחה. מה המשך הפסוק? לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם, להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי. ואנוכי בעלתי בם נאום השם. פירוש הדבר, ההיסטוריה היא משחק של הורדת ידיים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. לפעמים הוא מצליח לכפות עלינו, לפעמים אנחנו מורדים בו. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי הימים ההמה, נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. ואז מה התוצאה? תיפסק כל כפייה. חלק מהכפייה זה שאדם מלמד את חברו. למשל, השיעור הזה. יש את השאלה, אתה מלמד אותי משהו. אחת מן השתיים, או שזה מתאים לי, או שזה לא מתאים לי. אם זה מתאים לי, אני צריך לדעת את זה לבד. לא צריך אותך. ואם זה לא מתאים לי, אז אני לא רוצה לשמוע אותך. אז למה אנשים מלמדים אחד את השני? כי עוד לא הגענו למצב הזה. אבל ממשיך הנביא ואומר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. ואיש את אחיו למור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. זאת אומרת שהציפייה היא של התפתחות נפש האדם והעולם המוסרי שלו, עד כדי התאמה בין הפנים לבין החוץ, בין הסמכות לבין התוך וכדומה. עכשיו, במה יעסוק האדם במצב העליון הזה? הוא יעסוק בדעת אלוהים. מה שיעניין את בני אדם, לדעת את השם. כמו שאומר הרמב״ם, כיוון שבאחרית הימים התנאים יהיו נוחים, אז לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ומשיגים דעת בוראם. בסדר? כל מה שאמרתי עכשיו, הרב קוק אמר בפסקה שקראתי אותה מהר. עכשיו אפשר לקרוא את זה שוב. מה? נכון. כן. זה יותר גבוה מאדם הראשון, אם הוא היה, כלומר, כי אדם הראשון קיבל ציווי כי הוא היה במצב בינוני. הוא היה בגן עדן. במקום להיות בעדן. אם הוא היה מקיים את המצווה, היה עולה למדרגת העדן, ואז כבר לא היה מצווה. בסדר? כן. באיזשהו מקום, כן, אפשר לומר. זאת אומרת, זה שמחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. האם עתידה הבחירה החופשית של אדם להתבטל או לא? אבל זה, כלומר, אצל הרמב"ן זאת תהיה פעולה כירורגית בנפש האדם. לפי הרמב"ם, זה יהיה על דרך הטבע, כיוון שבני אדם כבר כל הצרכים כדי להיות בשלווה יסופקו, אז מה שישאר לבני אדם זה לעסוק בחוכמה, ולכן ברגע שאנשים יעסקו בחוכמה, כבר לא יהיה יצר הרע. נכון. נכון. אבל לא הרי מלאך שמעולם לא הייתה לו בחירה, כי הרי מלאך שהייתה לו בחירה. זה כבר שכר. האדם עתיד להיות מלאך שהייתה לו בחירה פעם. בסדר? אז זה משהו אחר. זה כמו ההבדל בין לנוח אחרי עמל, לבין לנוח כי אתה לא עמל. בכלל אותו דבר. כן. אני רואה שאין פה, אין פה כיסאות, זה נורא כואב לי. אני רואה יותר ויותר אנשים. אולי יביאו כיסאות. לא יודע. טוב, בסדר. אז זו. כן. מה זה? ודאי. הם לא במדרגת האדם. פעם רב אברום שפירא שאל, למה יש כל כך הרבה מלאכים? אז הוא אמר, תראה, לחתור, הם לא חוטאים. פרנסה, לא צריכים. אז שיהיו. לא נען שום. זה פשוט מדרגה אחרת. לא, זה לא עונש. האם הבלטות הן נענשות בזה שהן תחת רגליך? הם לא האדם. הרי אם העולם היה רק בלטות, זה היה עולם עשר משמעות, תוהו. בזכות האדם יש משמעות למלאכים. טוב, יאללה חבר'ה, אי אפשר ככה, יאללה, מה? עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה א', בסדר? ודעת לנפשך ינעם. גם כל זמן, אז אני שוב חוזר למה שאומר הרב. עכשיו, מספיק הערכתי כדי שנוכל לקרוא את הפסקה. גם כל זמן שאין ההכרה המוסרית עומדת במצב הברור. זאת אומרת, אנחנו עוד לא הגענו למדרגה שבה אנחנו יכולים להסתדר בלי ציווי. כל זמן שלא הגענו למידה הזאת שהובטחנו עליה, יש לנו הבטחה, ירמיהו הנביא, ונתתי תורתי בקרבם והלוח ליבם יכתובנה. ואז הרב מסביר את הפסוק בירמיהו. דהיינו, שהמוסריות תהיה מורגשת בכל זוהרה, בלב בני אדם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו, למור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. מה זה לדעת את השם? ומהו דעת השם? כבר לימדנו הנביא, כי אם בזאת יתעלה למתעלה, אז כבר ידעו אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי בלך חפצינו עם השם. כלומר, זה בנוי על דברי הרמב״ם, בפרק האחרון של מורה נבוכים. שהרמב״ם אומר, שתכלית האדם אמנם זה לדעת את השם, כמו שאמר הנביא, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אסכל וידוע אותי, כי אני השם. אז אומר הרמב״ם, אז למה הנביא לא עצר שם? כי אני השם, זהו. אלא הוא ממשיך. עושה חסד, צדקה ומשפט בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. כלומר, דעת אלוהים אמיתית, יש לה גם השלכה מוסרית. אז זה מה שהוא אומר כאן, הרי המוסר הטבעי ברוחב במובנו הוא, הנה הוא, דעת השם באמת. כלומר, עד כדי כך, התאחדות של המוסר הטבעי עם דעת אלוהים. זה חידוש קצת של הרב. כי כשהרמב״ם אומר, כשהנביא אומר, חסד זכה ומשפט, לא ברור אם זה המוסר הטבעי או מוסר נרכש. אבל הרב קוק עולר עד הסוף, הוא אומר, אם אתה הולך עד המגמה הסופית, יש התאחדות, יש פיוס בין המוסר הטבעי לבין דעת אלוהים. כן. מה? בסדר. מה? כן, אבל עוד לא הגענו להתאחדות. כלומר, אתה יכול להיות פילוסוף, ופילוסוף שעוסק בשאלות מטאפיזיות, ואתה יכול להיות פילוסוף שעוסק בשאלות מוסריות. זה שני ספרים שונים, כן? אצל קאנט, ביקורת התבונה הטהורה, ביקורת התבונה המעשית. שני עולמות. מצד האמת, אנחנו מאחדים. זה מה שראינו באורות הקודש, חלק ג', עמוד י"ט, בדיפוי השני, אחדות המוסר והחוכמה. שבעם ישראל, המוסר והחוכמה הם עניין אחד. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. בסדר? כן, ודאי שהוא חלק מדעת השם. אבל רק חלק, חלק קטן, כן. לכל זמן, שהאדם הוא צריך למלמדים מן החוץ. אז אל חובת המוסר והיושר האנושי, יש שיעורים למוסר. הוא צריך גם כן לשמירות וסייגים רבים, שלא יתקלקלו אצלו סדרי הנהגתו. גם שיהיה מוכשר לקבל להדרכה הנאותה והרצויה. לומר את האמת, אין אדם שאיננו נשמע להוראות. בין שזה הוראות התעבורה, ובין איך מתלבשים, או איך אוכלים, או איך קונים במקולת. כלומר, בסופו של דבר, אין חברה אנושית שאין לה נורמות מחייבות. במובן הזה, המצוות הן לא שונות מכל נורמה מחייבת, במובן הזה. זה שהמצווה היא אלוהית, זה עוד יותר טוב. כי אם היא אלוהית, אז היא באה ממי שבראני. כך שכשאני מקיים את המצווה, אני פוגש את עצמי. ולפעמים, צריכים גם כן לוותר חלק רשום מדרכי המוסר, כדי שיהיה מכשיר את האדם למעלתו היותר גבוהה. שאילולי הקדמנו את מה שראוי לאחר, אז נאבד הכל. למה הרב מתכוון? לפעמים אתה רוצה להגיע למעלה מוסרית עליונה, בגלל זה אתה צריך לבטל מעלה מוסרית תחתונה. בספר מידות הראייה, הרב מביא את זה לגבי הצניעות. הצניעות לכאורה פוגעת בערך השלום. כי הגמרא אומרת, אין שואלים, אין דורשים בשלום אישה. הלו, זה לא בן אדם? היא בן אדם. כן, אבל אם ידרשו בשלום אישה, יהיה הפסד מוסרי בתחום אחר, בתחום הצניעות. לכן, אף על פי שהיה ראוי שלא יהיה הבדל בדרישת שלום לאיש לבין דרישת שלום לאישה, אבל על מנת לשמר ערך מוסרי יותר עליון, אנחנו מוותרים על ערך מוסרי נמוך יותר. כן, זה הדוגמה שהרב מביא שם. אפשר אני חושב להביא בעוד הרבה דברים אחרים. אני רוצה לכם סיפור. לפני שנים, תלמידה במכון אורה, אמרה לי, זה היה בחורף, בשבת שעברה, החשמל קפץ בדירה של הבנות. האוכל שהיה על הפלטה, נשאר קר. החימום, שהיה חימום חשמלי, לא עבד. אור לא היה. ואני ישבתי בחושך, רעבה ובקור. וכל השבת אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות שככה הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה את השבת. טענה יפה, לא? מה? נגיד, לא היה גוי של השבת. לא משנה, אל תיכנס עכשיו לקלוץ קשיס, כן? אבל מדברים פה על הטענה. עכשיו, עניתי לה, ברוך שהקדוש ברוך הוא רוצה שכך תעברי את השבת. אם הוא לא היה רוצה, אז הוא היה מתיר לך לתקן את החשמל. אז אם הוא לא התיר לך, סימן שהוא רוצה שתעברי את זה. אז למה כל שבת יש חשמל ויש אור וחום ופלטה שעובדת? כי זה הנורמה הרגילה. אבל דווקא אם פעם אחת בחיים שלך, את עברת שבת איומה כזאת, זה מוכיח ששאר השבתות זה לשם שמיים, ולא רק בגלל שהאוכל טעים. בסדר? לפעמים זה טוב, אבל זה ברור שמוסרית זה בעיה. כן, אתה תאמר לבן אדם, אתה הולך עכשיו לעבור יום קשה. זה שבת זה? לא, ברור ש... טוב. מה, הייתה פה הערה? כן. אתה שואל שאלות הלכתיות עכשיו. לא, לא, אבל אתה שואל שאלה הלכתית. אתה שואל שאלה הלכתית. אנחנו לא עסוקים... לא, אבל אנחנו לא, בשיעור הזה, אנחנו לא לומדים הלכה למעשה. בסדר? אני כאן מדבר על, על, על עקרונות. עקרונות שעומדים ביסוד ההלכות האלה. מה עושים הלכה למעשה? יש לי הרבה מה לומר על זה. בסדר? טוב. מה הטענה של מי של הבחורה הזאת? כן, ברור. טוב. אז לכן אומר הרב, ולפעמים צריכים גם כן לוותר. חלק רשום, כמו על חלק רשום מדרכי המוסר, רשום הכוונה מסוים. כדי שיהיה מכשיר את האדם למעלתו היותר גבוהה. שילולי הקדמנו את מה שראוי לאחר, אז נאבד הכל. למשל, הנה הרב כאן מביא לנו דוגמאות יותר יפות משלי. אחרי שמצב מוסריותו של האדם עודנו תלוי ברפיון, אהבת עצמו הבהמית עוד עלולה להתגבר עליו עד שכל חוקי המוסר והצדק יהיו לו למשחק. זאת אומרת, יש אנשים שרואים במוסר בלוף. יש ביטוי מזעזע, תאמין לי, הכל אינטרסים. מכירים את הביטוי הזה? זה ביטוי לא מוסרי בעליל. כלומר, אתה בעצם כופר באידיאליזם. אין אידיאליסטים. יש אידיאליסטים. זה שאתה לא אידיאליסט, זה לא אומר שכולם כמוך. בסדר? עכשיו. כן, בדיוק. כן. עכשיו, אז זה מה שאומר כאן הרב, אחרי שמצב מוסריותו של האדם עודנו תלוי ברפיון, אהבת עצמו הבהמית עוד עלולה להתגבר עליו, עד שכל חוקי המוסר והצדק יהיו לו למשחק. מובן הדבר, שצריך הוא להרחיק את עצמו מחברת בעלי חיים השפלים, שלא ירגיש את עצמו שהוא כאחד מהם, שאז הלא ירשימו עליו הדרכים הבהמיים להוריד רוחו על עמק החור של הבעלי החיים שיפלי הערך. ועלול הוא להניח יתרונו האנושי ולחשב עם בהמות שדאי. והנה, לו הייתה חובת המשרים ארוחה בכל, בכל, נגד יתר החיים כמו שהיא נוהגת בין אדם לחברו, אז היה הדבר עושה רושם של חבורה ושיתוף בין האדם לכל החיים. זאת אומרת, אם היית מתייחס, היום מה שנקרא זכויות בעלי חיים, מושג במשפטים, יש זכויות בעלי חיים, לפעמים זה מגיע לפסיקות מגוחכות של בתי משפט, אבל זה דבר כזה, זכויות בעלי חיים. למשל, יש בארצות הברית, יש קהילות שבהם עושים בר מצווה לכלב, קוראים לזה ברק מצווה. כן, אני ראיתי סרטון, ברק מצווה, כן, ודאי. אתה רואה, אתה מביאים אותו על ספר תורה, ועושה וואו וואו, ממש עושה. כן? אז אומר הרב, לכאורה, זה מאוד יפה להתייחס אל בעל חיים, כמו אל בן אדם, כן? אבל אז זה עושה אותך בהמה. כלומר, אם אין הבדל בין הבהמה לאדם, אז אין הבדל בין האדם לבהמה. לכן אומר כאן הרב, לא, לא, זה, אתה שוב שואל פה שאלות הלכתיות. לא, 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 נכון, אבל... אתה יודע, אתה מזכיר לי משהו. היום מגדלים פרות אדומות. כן, פרה אדומה בשביל המקדש. עכשיו, מאיפה הביאו את הפרות האלה? מטקסס.
מאיפה?
טקסס. מה אני אמרתי? הביאו מטקסס. יש בעיה שאסור להעביר בקר ביבוא או יצוא. זה לא סתם, זה לא דבר שעושים. אבל חיות מחמד מותר להעביר. אז הגדירו אותן כחיות מחמד, הכניסו למטוס פרות בתוך חיות מחמד. כן? כי אם היום אדם, איש יכול להגיד שהוא אישה ואישה אומרת שהיא איש, אז למה שלא להגדיר את הפרה כחיית מחמד? אסור, זה עבד. כן. אז מה שאומר כאן הרב? לו הייתה חובת המשרים ארוחה בכל נגד יתר החיים כמו שהיא נוהגת בין אדם לחברו, אז היה הדבר עושה רושם של חבורה ושיתוף בין האדם לכל החיים. ואם אמנם לטובה בני אדם לא הזיק הדבר, כלומר שאדם מתייחס יפה לכלב שלו, אל הפרה שלו, יש אנשים שבהחלט הם בעלי אופי אצילי כזה, שבאמת החמלה שלהם מתפשטת גם על בעלי החיים. כן? היה, לדוגמה מעניינת, אבל פרנצ'סקו דה אסיזה, למשל, היה כזה. הוא היה חי בחברת הציפורים וכדומה. אבל להמון האדם היה משפיל ערכם המוסרי מאוד. הזין המוסרי, כלומר הנשק, שהיה לחכמי המוסר מעולם, להעיר את הבוערים בעם להתנסה למעלה אנושית, היה מתחלש מאוד, והפתגם, אל תהיו כסוס, כפר עדן הבין, לא היה כל כך מתקבל על לב האדם ההמוני. הרי כשבתהילים דוד המלך רוצה להגיד לאדם, תתעלה קצת, הוא אומר, אל תהיה כמו סוס. אני דווקא, ואני והסוס אותו דבר. החפץ יותר להישפל בדרכי בהמה, כדי להיפטר מחשבונות רבים מוסריים, וליהנות הנאות גסות מורגשות של שעה. יש לא במקרה מצרים, הקדומה, שנחשבה למקום שפל מאוד מבחינה מוסרית, הייתה מעלילה את בעלי החיים. טוב. מה? לא, זה הסיבה שאנחנו לא מחויבים למוסריות כלפי בעלי החיים, כמו כלפי האדם. כן, זה, אני חושב שזה הגנדי שאמר, שאף על פי שהבת שלו זקוקה לבשר, כי הרופאים אמרו שהיא צריכה לאכול בשר, אבל הוא אומר, חייה של ביתי אינם עליונים יותר מחייה של הפרה. כן. על כן, אין לשער, אגב, בעל חיים ששוחטים אותו מסיבות בריאותיות, הוא מרוצה מזה או לא? מה? על המזבח עוד יותר, אבל סתם גם לסיבות בריאותיות הוא שמח שהוא הפך להיות המין של שבת. במקום להיות סתם המבורגר של מקדונלדס, כן? זה יש עניין של עלייה, כן? על כן אין לשער כמה טובה השפיע בעולם הדעה שנתקע את האדם מכל החי, מכל יחס. וכל זה היה צריך להיגמר על ידי הפטור שפטרתו מהרבה חובות מוסריות בנוגע להם, ותירה לו להפיק חפצו גם בעיבוד חייהם. עכשיו, זה לא, האם מותר להתאחזר לבעלי חיים? צער בעלי חיים זה אסור. בין שזה דורייתא, בין שזה דרבנן. אסור לצער בעלי חיים סתם. אבל אם אתה צריך, מה? זה הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא מרחם על כל בריאותיו. וגם אנחנו מרחם, לומדים ממידותיו, כן? אבל אנחנו בכל זאת אוכלים אותם. כן? זה מה ש... ותראה לו להפיק חפצו גם בעיבוד חייהם, למען יכיר עמוק מאוד את יתרונו עליהם, כדי שתתרומם נפשו אל השאיפות הרמות המוסריות, אשר סוף כל סוף, תנצח האמת המוסרית המוחלטת שהיא הדעת אלוהים באמת, עד שלא יהיה אדם צריך לוויתורים כאלה. כשנגיע לדעת אלוהים אמיתית, אז באמת נוכל להרשות לעצמנו לאסור אכילת בשר.
למה?
כי כשאני אוכל חיות, אז אני מבין שאני לא חיה. כן, חיות אוכלות חיות הרות, לא את עצמן, זאת אומרת, אתה לא תראה אריה אוכל אריה. אנחנו היצור היחיד שעסוק כל הזמן בלהרוג את בני מיננו. אצל בעלי חיים זה רק בשעת עונת האהבה. אבל סתם ככה לא הורגים. כן? האדם הוא קצת מטורף. אנחנו עסוקים בלהרוג את בני מיננו. זה משהו לא נורמלי פה. טוב, מה? אז כנראה שהיא תיגמר. לא יהיה צורך יותר. גם אצל האדם הראשון לא היה צורך להעלות. מה? זה בבודיזם, כן. כן.
שאנחנו צריכים בתוך כל הרע הזה, אנחנו מבינים כמוהם את משמעות הרע בעולם, אלא שאנחנו צריכים לעשות טוב, אנחנו כן צריכים לאכול בשר, אבל בדרך מסוימת.
נו, אז מה? אומר לך הרב, זה בינתיים.
לא, אז מדגיש את ה... שלפעמים לעשות טוב, נוגד את הסור מרע.
לפעמים. כן, זה הסיפור הידוע על אליהו הנביא עם שני הפרים בקרמל. מכיר? מה הסיפור? אתה לא זוכר. כן, ידוע, אליהו הנביא מגיע להר הקרמל, אומר לעובדי הבעל, תחליטו, כן? או השם הוא האלוהים או הבעל, כן? ואז כדי לבחון את הדבר הזה, הוא בונה שני מזבחות. יש מזבח לבעל, מזבח לשם, פר אחד לבעל, פר אחד לשם. והיה האל אשר יענה באש, הוא האלוהים. ובסוף הם צועקים, הבעל עננו, הבעל עננו, ואין קול, ואין עונה, ואין קשב. ואז אליהו הנביא מהתל בהם, בסוף הוא שוחט את הפר שלו, מתפלל שאש תרד מן השמיים, יורדת אש מן השמיים, וכל העם אומר, השם הוא האלוהים. נכון? עכשיו, כתוב שעובדי הבעל לקחו את הפר שאליהו נתן להם. המדרש אומר, מה זה אליהו נותן להם את הפר? שהפר לא רצה להישחט. אז הם הלכו לאליהו, אמרו לו, הוא לא רוצה. אליהו מדבר עם הפר, אומר לו, מה קרה? אומר, זה לא פייר. אני ואחי גדלנו באותו דיר, הוא קורבן להשם ואני קורבן לבעל? אמר לו אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש על ידך. ואז הוא הלך. זו ההוכחה לדעתי שהוא היה פר. כי אני הייתי עונה, אז תגיד את זה לאחי. טוב. יש פסוק, ואכלת את כל העמים, נכון? אשר השם אלוהיך. כן, אז זה ברור שלא, כן. מה זה לאכול עמים? איך אוכלים עמים? במלחמה אני מביא. במלחמה הכוונה שאתה מחלה את העמים. אבל כשזה לא במלחמה, איך אוכלים עמים? הרי אם אתה אומר שעם ישראל הוא במעלה עליונה, אז איך אוכלים עמים? לוקחים מהם את הניצוצות של התרבות שלהם, נכון? וינקת הלב גויים ושוד מלאכים תינקי. טוב. לו היו חובות המוסר נוהגות בשפע בין האדם לבעלי החיים, אז בזמן היעדר השלמות המוסרית היו גורמות רעות רבות לאנושות, כי רגש הטוב שבאדם מבקש להשקיט את רעבונו, ולפעמים תמצא איש עבל, בוחר לעשות צדקה כדי להשקיט מצוקת מוסר כליותיו על החמאס אשר בכפיו. כן, יש למשל איזה מכתב שכתב הימלר, ימח שמו וזכרו. הוא כותב על איך שהוא מתייסר בגלל ייסוריה של איזה נערה שקרה לה משהו. הוא הרג מאות אלפי נערות, כן? אבל הוא, זה מה שאומר הרב, לפעמים גם אצל האדם הרשע מאוד, יש איזה ניצוץ של מוסריות שמחפש לו מפלט. ואז אותו קצין אס-אס, יכול לתת סוכריה לילד שבוכה. כן? ואז, ושם הוא מצא את המפלט של הכרתו המוסרית. אז הוא אומר, והנה, מה? זה בדיוק העניין. חלקם היו צמחונים. היטלר, למשל, ימח שמו וזכרו, תפור עליו, הוא היה צמחוני, נכון? והנה, על כל פנים, הפושע ישוב וירגש בעצמו, ירגיש בעצמו שאך שקר נסקו. כי הלא הציור המוסרי מלמדהו שלהיטיב לאדם הוא הטוב, ומה יסכון לו אם יעשה צדקה, אם ישלח בהבלטה ידו ולב נתקעים יחיב. אבל לו היה מפורסם הצד המוסרי של התחסדות עם בעלי חיים, אז היו נמצאים רבים מעוזבי מוסר שהיו בוחרים להם למקצוע מוסרי ההטבה עם בעלי חיים. כלומר, יש אנשים מושחתים שהיו אומרים שצריך לרחם על החיות, שעל כל פנים אין עליהם קנאה מצידו, ולעולם לא ישיגו גבול כבודו ומשרתו. כלומר, למה הוא מרחם על בעלי חיים? כי בעלי חיים אף פעם לא יתחרו איתו. חוץ מאשר אצל קליגולה, כן? אתם יודעים מה קליגולה עשה. הוא מינה את הסוס שלו לסנטור בסנאט הרומאי. כן? טוב, כי הוא זלזל בסנאט. שלח את הסוס שלו להיות סנאטור. כן. והיו דעות כוזבות מוצאות מקום להשריש בבות רבים שיש גם כן אפשרות להביא את האדם לקורבן עבור הצלחת הבעלי חיים. כלומר, אם כבר, אז אפשר גם, כמו שאתה מקריב קורבן מן הבהמה להצלחת האדם, אולי תקריב אדם להצלחת הבהמות. ובפרט כשיראה האדם, אבל מה שלא יראה כן אצל בעלי החיים, אז היה קצר הדעת מחליט שאומנם ראוי להקריב טובת האדם, כופר לבעלי חיים ואין ארוך למומה וצוקה ועיוות משפט שהיוצא מהסכמות כאלו. אגב, יש מגמות כאלה אצל חלק מהארגונים הסביבתיים. למשל, אנחנו מדברים על איכות הסביבה, יש שתי מגמות סותרות אצל מקדמי איכות הסביבה. יש מה שנקרא soft ecology ויש deep ecology. soft ecology פירוש הדבר שצריך שיהיו חוקים שימנעו זיהום. למה? כי בני אדם יסבלו. אם יהיה זיהום, יהיה מפעלים שיזרקו פסולת לנהרות, האדם יסבול. זה soft ecology. יש דעה שאומרת, לא, צריך לשמור על הסביבה, כי האדם הוא הגורם המזיק ביותר לטבע, ולכן מה שחשוב זה שהחיים ימשיכו. ולכן, אם בשביל שהחיים ימשיכו, צריך שהמין האנושי ייכחד כדי שישארו בעלי חיים, יש לעשות זאת. זאת השקפתו, למשל, של ג'יימס לבלוק, בספר, בתיאוריית גאיה שלו. כן, אז זה בעצם מה שהרב אומר כאן, שהוא חושב, הוא אומר שדברים כאלה היו קורים, הנה הם קורים. מה? כן, בדיוק. הטענה היא שהיצור החי היותר גדול בעולם זה כדור הארץ, ולא האדם. טוב. על כן, הייתה הסכמה נחוצה מטעם החוכמה האלוהית הבוחנת כליות ולב, לנתק את פתיל החיבור שבין האדם לבעלי חיים, למען יתרכז מרכז המוסרי האנושי בטובתו המיוחדת, ואז יצליח להביא לו את אושרו בקץ הימים. ובהביאו לאנושות את אושרה וחופשה, אז ממילא יכיר גם כן את יחסו אל בעלי החיים. כלומר, אחרי שאתה תראה את מעלת האדם על הבהמה, אז יבוא הזמן לרחם גם על הבהמה. יחסו אל בעלי חיים הראוי להיות מצד המוסר הטהור, שאינו צריך לוויתורים והיתרים של דוחק, שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, כי אם ללכת בורך טוב ומוחלט. וזהו יסוד סיפור מעשה בראשית שבתורה. כן. זה נאמר, לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. לא תבואי. אז הרב הסביר את זה בערך משך, אנחנו כבר קוראים את זה בערך 40 דקות. אז אם מה שהרב מסביר, זה לא ברור לך, אז אין נקוות שאני אצליח להסביר לך יותר טוב. צער בעלי חיים, נכון? אתה לא, למשל, כשאתה שוחט בהמה, אתה צריך לעשות את זה באופן שלא יצער אותה. זה אחת מהסיבות של איסור נבלה. כי בנבלה, מות בעלי חיים נעשה בצורה אכזרית. אגב, היום הטענות באירופה נגד השחיטה היהודית מבוססות על הטענה שהשחיטה גורמת לצער. אבל זה לא נכון. השחיטה היא הרבה פחות אסתטית מאשר צורות המתה אחרות. אבל היא הרבה יותר רחמניה. אפשר להוכיח את זה מבחינה מדעית. כן, זאת אומרת שזה נכון שלראות דם משפריץ לכל כיוון, זה לא משהו. כן, אבל זה לא אומר שבעל החיים סובל. ברור. טוב. החשמול זה יותר גרוע. כן, טוב. וזהו יסוד סיפור מעשה בראשית שבתורה, שבאמת לא באה התורה, כי מלמדנו אורחות חיים, איך להתנהג בדרך ישרה, שתביא את האדם לגרם מעלת שלמותו. זה מעניין. האם התורה היא בעד עבדות או נגד עבדות? נגד, אבל יש הלכות עבדים. הלכות עבדים בנויות באופן כזה, שזה יביא לזה שלא יהיו עבדים. כן? ברור. טוב. ואין העיקר בסיפור מעשה בראשית לעצם הסיפור. כן, מה אכפת לי מה היה בראשית? זה היה. כי אם לתוכנית המוסרית העמוקה יוצאת ממנו, אשר החוכמה האלוהית הכינה את הציורים שעל ידם מתבסס המוסר האנושי לעד העולם, להיות מוכן להתעלות אל שמות מעלתו. כן. מה? כן, גרם זה, כן. כמו גרמי מעלו. כן, גרם מעלו. כן. וכמו שלשלמות המוסרית שבאדם צריך להשקיף על ציור של יצירה בששת ימים ושביתת השבת, הרי התורה מספרת לנו על בריאת העולם, מספרת את זה בצורה של שישה ימים ויום שביעי. כן? בשביל מה מספרת לנו את זה? הרי זה היה. כן? היא מספרת לנו את זה כדי שנלמד משהו על השבוע שלנו. בסדר? כדי שתהיה שביתת השבת מחוברת עם ההשכלה הכללית של דעת אלוהים. כלומר, אני אומר, אתה רוצה לשמור שבת, זה לא רק יום מנוחה, אתה בעצם עושה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא שובט, גם אתה שובט. כן? עם דעת האלוהים ולמוסריות המעשית של שביתת הבהמות והעבדים. הרי ביום שבת, למען ינוח שורך וצונך, וגם עבדך ועמתך, כמוך. כן, צריך בפרטיות לציור של הנתקת האדם מגבול הבעלי חיים, על ידי שלא מצא עזר כנגדו. כן, הרי כתוב דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה כתוב מיד אחר כך? הוא מביא לו את בעלי החיים. ולאדם לא מצא עזר כנגדו, אז הוא מפיל עליו תרדמה ומייצר את הזוג הראשון. זאת אומרת, שמביאים לו את בעלי החיים, כדי שהוא ידע שזה לא אשתו. נכון? אפילו חזל יש, יש ציורים פלסטיים מזעזעים, נכון? בעל כל החיות, ולא נתיישבה דעתו. מה זה בעל כל החיות? ממש כיבשו אותו? ודאי שלא. אלא הכוונה, שיש איזה מין סולידריות בין האדם לבהמה, שעושה את העולם החי כבת זוגו של האדם, כן, ודאי, והלכה למעשה, אין, לא מצא עזר כנגדו, ולכן בתוך האדם עצמו נעשתה החלוקה. כן. גם נראה שהיה צעד אלוהי גם כן לחבר את האדם במחברת עם כל החיים, וזאת אמנם היה נכון מצד השלמות האלוהית, שסוף כל סוף יחשוף האדם להצילות המוסרית העליונה שהדבה מעצמו חובתו נגד היצורים כולם, חבריו ביצירה ובחיים. אמנם, מצד האדם לא מצא עזר כנגדו. האדם אינו מסוגל לסגל את אנושיותו אם יובל להצטייר אצלו שיש עמו חיבור ושיתוף של אחווה עם בעלי חיים השפלים ממנו. על כן, לבות, על כן, הונתק מהם במה שעל ידי התרדמה, הרי והיה, מיד אחרי כתוב, ויפה אל השם אלוהים, תרדמה על האדם, אישן. נכון? מה זה התרדמה הזאת? על ידי התרדמה נגלה לו כי השיתוף הזוגי שלו הוא גם כן נבדל מכל הבעלי חיים, והשיתוף הקטן שהיה עם הערום שבבעלי חיים, מי זה? נחש, גרם לנפילה המוסרית של האדם, עד שהייתה ההצלה על ידי שימת איבה בין הגזעים, ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. כלומר, צריך להבדיל את האדם מן הנחש. על ידי איבה. מה? הנחש זה בדיוק נחש, רק זה לא בעל חיים. אמנם, בבוא היתר התורה לאכילת הבשר, העריכה, כי תאווה נפשך לאכול בשר. מה זה הדבר הזה? כתוב, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, ואמרת, אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. כן? פסוק ארוך. שלוש פעמים הוא אומר, תאכל, תאכל, תאכל. מה זה בא לומר? אנחנו יודעים איפה זה בא, התאווה הזאת. זה משהו יצרי מאוד. זה בכל אהבת נפשך. אבל היה אפשר אחרת. אז אם אני רוצה לאכול בשר, מה אפשר לעשות? קורבן. קריב קורבן, אוכל בשר. זה כבר, אני מוזמן לשולחנו של מלך. זה אופן אחר לגמרי של אכילת הבשר. כגבול, לומר, כל זמן שמוסריותך הטבעית לא תקוץ באכילת בשר בעלי חיים, כמו שאתה קץ בבשר אדם, שעל כן לא צריכה תורה לאסור מפורש בשר אדם. כן? בשום מקום בתורה לא כתוב שאסור לאכול בשר אדם.
שזה בסדר.
מה? אבל אסור לאכול בשר אדם. השאלה היא... לא, אין לי שטוען שמותר. אסור לאכול בשר אדם. השאלה היא, מה עושים, נגיד, אני מצב של פיקוח נפש. אני עכשיו באי בודד, וכל מה שנשאר לי לעשות, אם אני רוצה להמשיך לחיות, זה או לאכול אדם, או לאכול בעל חיים, לא כשר, חזיר. אז מה להעדיף? כן? יש לי בשר אדם, יש לי בשר חזיר. מה להעדיף? אז יש מחלוקת בין הרבנים בדבר הזה, כן? מה? חזיר? אתה אומר? למה? אתה אומר, אז השאלה, ההכרה המוסרית שלי אומרת לי, עדיף לאכול בעל חיים מאשר אדם. אבל מצד שני, ההלכה הפורמלית אומרת, חזיר זה מפורש בתורה, אדם לא מפורש בתורה, מה עושים? במלחמה מותר לאכול חזיר, מה? כן. אז אתה אומר שעדיף לאכול את החזיר מאשר... טוב, בקיצור, יש, נחלקו בזה הרבנים. רבנים חשובים נחלקו בזה, כן? טוב, לא משנה. כן, אבל, אומר, אבל התורה לא צריכה לאסור דבר שבאופן טבעי, התרבות האנושית כבר הגיעה לזה שאנחנו לא עושים את זה. אגב, היה גוי אחד בשם וולטר, היה אנטישמי, הוא כתב שהיהודים אוכלים בשר, בשר אדם. כן, איך הוא אומר? כן, פשוט נורא והיום. טוב. מאיפה הוא לקח את זה? זה... הוא פשוט הבין פסוקים בצורה מעוותת. זה לא משנה כעת. יאללה. שעל כן לא צריכה תורה לאסור מפורש בשר אדם, שכבר קנה לו האדם, הוא לקח פסוק ביחזקאל שהוא לא הבין אותו נכון, ואז עשה מזה צימס. טוב. שעל כן לא צריכה התורה לאסור מפורש בשר אדם, שכבר קנה לו האדם מושג טבעי נכון בזה, ואין צריך לעזר. כמו שאין צריך לפרוט את המידות הטובות והרעות המוטבעות וידועות. לא כתוב בתורה, אסור להיות עצוב. כל אחד מבין שלהיות עצוב זה רע. אומנם, בבוא המצב של המוסר לשקץ בשר מפני הגועל המוסרי שיש בזה, הלא לא תאווה נפשך לאכול בשר ולא תאכל. כדי להרשים את התוצאה המוסרית לקץ הימים, הנה באו המצוות התלויות בשחיטת הבעלי חיים. הנה, לא הותרו כי אם הבעלי חיים הסמוכים על פי רוב על שולחן האדם, והיותר נאותים על כל פנים שלא לקלקל טבעו להידמות לדורסים באכזריות כמפורסם לראשונים כבר. כן, כלומר, אתה יכול לאכול, אתה רוצה לאכול בשר, יש פרות, יש כבשים, יש בעלי חיים, בופלו וכדומה, מה שקרוב לאדם. אתה רוצה לאכול ציפור? לא כל ציפור, מה שלא אכזרי, כן? הציפור התורפת, התורה אוסרת, כי זה מטבע בך אכזרי. מה? גם דגים, צריך קסקסת וסלפיר. מה? זה לא קרוב לאדם, וזה לא כל כך חי גם. אמנם, כיסוי דם העוף והחיה, הרי אם אתה שוחט חיה או עוף, יש הלכה של מצוות כיסוי הדם. אתה צריך להכין עפר, ולחסות את הדם בעפר. למה? זה אתה מעלים ראיות. כן, כלומר, זה לא... רצחת? תסתיר את זה. כן? כי אין מחאה על היתר. כלומר, בושת יש בדבר, ראוי לחסות הבושת האנושית, על שלא הגיע עדיין למדרגתו הראויה לו להשכיל, שאין הדבר נאה לאבד נפש חיה מפני צורכו. אומנם, הפעולות יעשו את ההכנה המוסרית, שתוכל לצאת כשתבוא איתה. זאת אומרת, אם אני היום מתבייש בשחיטה, זה אומר שבבוא הזמן אני גם לא אשחט. גם זה, מה? זהו, אז למה בהמה לא? גם זהו בפלס ומוזנת משפט. דם הבהמה, המתפרנסת מבעליה, אין האדם ראוי עדיין אפילו להכיר קצת בושה שלמה בשחתו אותו תחת אשר יפרנסה וידאוג לצרכיה. הרי מאיפה הפרה אוכלת? ממני, נכון? אם היה הכיסוי נוהג גם בבהמה, הייתה התעוררות המוסרית יותר מהמידה. די לנו באיסור אכילת דם. החמור, המעורר על כל פנים, שאין שפיכת דמים, מידה מוסרית הגונה לאדם על כל פנים, אם הייתה הבושה מתחילת להירשם גם משחיטת הבהמות הבעייתיות של הבית. הייתה פועלת להתרגל לעבור על רגש המוסר הפנימי יותר מכל שתפעול, יותר ממה שתפעול באחרית למונעו. טוב, עד כאן להיום. פם 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 פם.